היינו בשלב שבו רבי יוחנן בן זכאי בענווה גדולה מאוד, גדול הדור, שבעצם מודה בטעות. הוא אומר לאותו אליעזר, אני עד עכשיו לא הבנתי מי אתה ומה אתה רוצה. ועכשיו אני, כשאני מבין אותך, אני נדהם מהרצון שלך, איך אתה לא מוותר, איך אתה בא בכזה להט של תשוקה ורצון, ואתה לא מוותר. אני בטוח שעם הרצון הזה אתה תצא ותצליח להאיר אור של תורה פי כמה וכמה יותר מכולם. כן, כמו שהוא אמר, יעלה ריח התורה מפיך לשמיים. ובסדר, בשלב הזה נעצרנו, בואו נראה את המשך השיח בינינו. בסדר, שורה חמישית. אמר לו, בני, בן מי אתה? אמר לו, בן אור כנוס אני. למה זה חזק עכשיו? הרי אתם זוכרות, נכון, פעם שעברה שהוא שאל אותו, הוא לא ענה לו. למה עכשיו הוא מוכן לענות למי הוא? בן מי הוא? שמה? שמה? בדיוק. עכשיו הוא רואה אותו, נכון? עכשיו שאתה רואה אותי, אין לי בעיה להגיד לך בן מי אני. מקודם, אני פחדתי, אני אגיד לך בן מי אני, ואז אתה, נכון? תמקם אותי שמה, אתה בן של. עכשיו שסוף סוף, אליעזר מרגיש שרבי יוחנן בן זכאי רואה אותו, עכשיו הוא אומר לו, אני בן אור כנוס אני. בסדר? זה נפלא, זה משהו מרגיש, עכשיו משהו מתקדם פה. כן, רואים אותי, כמה זה חשוב בכלל החיים, אני אומר, לנו כאנשים, כמחנכים, כהורים, לראות את הבן אדם, לשמוע אותו באמת, לא ל... כן, היום, אנחנו לא מראייה פיזית, כן? עד עכשיו הוא לא... לא בבית ולא בישיבה, הוא לא הרגיש שרואים אותו, הוא לא הרגיש שמישהו קולט אותו. עכשיו שמרגיש שקולט אותו הוא יכול להגיד, אני בן אור כנוס. אמר לו, והלא בן גדולי עולם אתה, ולא היית מגיד לי. ועוד רבי יוחנן בן זכאי כל כך מתפעל מזה, כי הוא יודע שאם אליעזר היה בא ואומר, אני בן של, זה כרטיס כניסה מאוד רציני למקומו. כן? הוא בן של אור כנוס. ישר, זה פותח שערים, זה מרשים אנשים, אבל הוא לא רצה את זה. אתה בן גדולי עולם, אתה ויתרת על כל המעמד הזה וכל הבלגן וכל ה... לא מעניין אותך, מעניין אותך אמת, מעניין אותך להיות מי שאתה ולבוא מהמקום האמיתי ולא להשתמש כהוא זה בכל השערים שהיו נפתחים, היית אומר, אני בן אור כנוס וככה. אתה בן גדולי עולם ולא היית מגיד, זה עוד יותר מרשים את רבי יוחנן בן זכאי, איזה בחור אמיתי יש לפניו. אמר לו, חייך, היום אתה סועד אצלי. הרי ראינו פעם שעבר שהוא התחיל להתרחק ממנו, עכשיו בדיוק הפוך. עכשיו שהוא רואה אותו באמת, הוא רואה איזה תשוקה ואיזה רצון, הוא אומר, אני רוצה שתהיה בן בית שלי. אמר לו, כבר סעדתי אצל אכסניה שלי. בסדר, אני כבר אכלתי, אני מסודר, לא צריך לדאוג. אמר לו, מי הוא אכסניה שלך? כן? אכסניה, הרבה פעמים באותו דור, זה לא שהישיבה לא היה לפנימיה כמו היום, אלא כל אחד היה הולך, כן, מגיע איזה בחור ישיבה, הולך לאיזה משפחה, משלם לה כמה גרושים, מה אכסניה שלו? אז הוא שואל אותו, מי אכסניה שלך? אמר לו, רבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן. זה שניים מהתלמידים הכי קרובים לרבי יוחנן בן זכאי. הם מהאברכים הוותיקים של הישיבה, הם מהמקורבים לרב. הם, אצלהם הוא התארח אליעזר הזה בשמונה ימים האחרונים. רבי יוחנן בן זכאי מתחיל להריח שמשהו פה כנראה לא בסדר בדיוק. להריח תרתי משמע, כי גם הפה של אליעזר מסריח, נכון? אתה בטוח שאתה שם באכסניה מסודר, נכון? הוא לא רגוע. הוא מתחיל להבין שיש פה משהו לא תקין. שלח ושאל אכסניה שלו. אז הוא שולח שליחים לתלמידים שלו. אמר להם, אצלכם סעד אליעזר היום? תגידו, יש אצלכם אחד, אליעזר. ההוא שנמצא פה, כמה זוכרים? כן, צד משונה כזה. כן, ההוא. הוא היה... נמצא אצלכם, אתם זוכרים? הוא אכל, ראיתם, דאגתם לו היום לאכול משהו? היום, היום, היום... היום פחות, היום היינו מרוכזים בלימוד, אז לא שמו לב אם הוא אכל. טוב, אתמול? אתמול היה סדר ארוך, ולא, לא, לא, לא ראינו אם הוא אכל. שלשום? מתחיל להתברר שיש פה איזה פדיחה. אמרו לו לב, הם אומרים לשליח של רבן נחמן זכאי, לא, לא אכל. והלא יש לו 8 ימים שלא טעם כלום, פתאום הם שמים לב שהיה להם בתוך הבית, בתוך המחסניה שלהם, שהם אחראים עליו, והם לא דאגו לו לאוכל 8 ימים, כי הם היו עסוקים בלימוד, תורה, בפלפולים, ובקדושה וטהרה, ולא ראו שיש להם בתוך הבית בחור שגובה ברב. ככה מתברר וככה הם אומרים לשליח, ומרוב זעזוע או משהו שם הם הבינו כמה הם לא היו בסדר. אחרי כן הלכו רבי יהושע וחנניה ורבי יוסי הכהן ואמרו לו לרבן חמי זכאי, והלא יש לו 8 ימים שלא טעם כלום. הם הולכים בעצמם לרב ואומרים לו, תשמע, פדיחה. ככה מסתיים בפרק הראשון. במין בית מדרש שנתפס קצת בכלכלתו. דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, יש פה, אני חושב, זה שהמדרש ככה מסתיים בפדיחה הזאת, שהיה פה אורח, שגדולי התלמידים, חבר חבר זכאי, לא ראו אותו, לא שמו לב שהוא תחתם ולא נתנו לו לאכול. הדבר הזה אומר דרשני. משהו בעולם התורה פה גם כן חסר. עולם התורה, אם הוא לא יודע להאיר פנים לבחור שבא עם רצון אמיתי וכנה, רוצה ללמוד תורה, רוצה... ומקטלג אותו, אתה לא משלנו, לא למדת במקומות הנכונים, לא היית בתנועת הנוער הנכונה, אין לך את הרקורד המתאים, אתה לא משלנו, יש פה איזה סכנה. סכנה גם למי שבחוץ שלא נותנים לו להיכנס, את הכאב של אליעזר אנחנו כבר ראינו, אבל סכנה גם לעולם התורה. עולם התורה שאין בו את הרגישות ואת היחס לישראל שקדמו לתורה ולצמאון הפשוט של יהודי שרוצה ללמוד ובכלל להארת הפנים לעם ישראל, מתברר שיש פה איזה תיקון שגם עולם התורה צריך לעבור ביחס שלו למה שקדם לתורה. ישראל קדמו לתורה, לנשמות של עם ישראל, וזה לא סתם שזה ככה מסתיים הפרק ככה במין כזה 3 נקודות, מין כזה, פתאום, התברר שיש פה באמת מדרש, שזה תיקון משמעותי שצריך לעשות. הפרק הזה מסתיים ככה, ובעצם אליעזר נכנס לישיבה, הצליח לשבור את המחסומים של הבית, הצליח לשבור את המחסומים של הישיבה עצמה, חתר פנימה, ומשם הוא מתחיל להיות תלמיד בישיבה. הוא הופך להיות מגדולי השקדנים וגדולי התלמידים הכי קרובים לרבן יוחנן בן זכאי. הפרק השני כעבור כמה שנים. כעבור כמה שנים שהוא שוקד בתורה והופך להיות שם מגדולי התלמידים. ועכשיו אנחנו, כן, המצלמה של המדרש מדלגת איתנו כמה שנים קדימה, גם לבית של אורקנוס וגם לאליעזר ולמפגש מקודש ביניהם. באותם שנים באמצע אין קשר בין אליעזר לבין ביתו. הוא פשוט עזב יום אחד בעיר ועלה לירושלים. ועכשיו מה קורה כעבור כמה שנים? זה הפרק השני. אמרו בניו של אורקנוס לאביהם, עלה לך לירושלים, שימו לי, יש פה עוד פעם עלייה לירושלים, ונדה את בנך אליעזר מנכסיך. נשמות טוב. אנחנו מדברים על כעבור כמה שנים, אורקנוס כנראה כבר אדם מבוגר, והאחים של אליעזר מתחילים להסתכל קדימה. איזהו חכם, הרואה את הנולד. מה נולד עוד מעט? ירושה. ירושה, מתמטיקה פשוטה, אם יש אחד פחות, כל אחד מקבל יותר. אז הם אומרים לאבא שלהם, תשמע, ההוא אליעזר, כן, עזב את הבית לפני כמה שנים, לא עוזר בחרישה, לא זה, יאללה, מה? עלה לירושלים, לרבנים, תוציא אותו מהירושה. כן? נדע אותו מנכסיך. לא מגיע לו. הכלומני כזה בטח שם מסתובב בכיכר החתולות, ושם אוסף בולים, לא יודע מה, מה, למה שיהיה חלק מהמשפחה? טוב, אורקנוס מקבל את דבריהם. ועלה לירושלים ללנדותו. עולה אורקנוס, עולה לירושלים כדי להוציא את בנו מהמשפחה, מהירושה, מהנכסים. מצא שם יום טוב לרבן יוחנן בן זכאי. כשאורקנוס מגיע לירושלים, הוא רואה שכל ירושלים מלאה בשלטים, פשקבילים כאלה של מאה שערים, מלאים. מה כתוב שם? יום טוב לרבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי מודיע שכל אנשי ירושלים מוזמנים ליום טוב מיוחד שהוא מזמין את כולם. מה סיבת היום טוב? לא כתוב. יום טוב לרבן יוחנן בן זכאי, מי לא מגיע? גדול הדור מזמין את כל הנכבדים של ירושלים, זה מאורע מיוחד מאוד, כולם מגיעים. וזה בדיוק ביום שאורקנוס מגיע. ביום שהוא מגיע, הוא רואה את השלטים האלה. יום טוב לרבן יוחנן בן זכאי. והיו כל גדולי המדינה סועדים אצלו. שם, אני פה ככה, סוגריים כאלה, מתואר קצת מי היו המכובדים שהגיעו שם לסעודה המכובדת הזאת, ליום טוב הזה. בן ציצית הכסת, בן הקדימון בן גוריון, ובן כלב הסבוע, כן, כל מיני דמויות שאנחנו מכירים אותם מסיפורים אחרים. למה נקרא שמו בן ציצית הכסת, שהיה מסב למעלה מגדולי ירושלים? אמרו על הקדימון בן גוריון, שהיה לו מזון שלושה שעים קמח לכל אחד ואחד שהיה בירושלים. אמרו עליו על בן כלב הסבוע, שהיה לו בית ארבע קורים של גגות טוחנים בזהב. מין סוגריים כאלה שקצת נותנים לנו ככה להתבשם מהגדוילים שם שיושבים בסעודה, להבין, פה יושבים האנשים הרציניים המכובדים. ודאי שאורקנוס, שהוא אדם מכובד, רואה לעצמו כבוד לשבת בין אנשים כאלה. אז הוא מגיע, מצטרף לסעודה, מחפש לו מקום. אמרו לו, בא המשמש, לוחש לאוזן של רבי יוחנן בן זכאי, הרי אביו של רבי אליעזר בא. כן, אמרו לרבי יוחנן בן זכאי, תשמע, אתה יודע מי יגיע לפה עכשיו? האבא של אליעזר, רק בינתיים איך קוראים לו? רבי אליעזר. הוא כבר הספיק משהו בחיים שלו, כבר למד הרבה תורה. אמרו לו, תשמע, אבא שלו עכשיו הגיע לפה. אמר להם, עשו לו מקום, ועשו לו מקום והושיבו אותו אצלו. אומר רבי יוחנן בן זכאי, מצוין. פה, בשורה הראשונה, תושיבו אותו פה. אני רוצה שהוא יהיה ככה, יהיה לתוך העניינים, שיהיה בשורה הראשונה. הושיבו אותו בשורה הראשונה, כולם מחכים, מה היום טוב של רבי יוחנן בן זכאי? מחכים, יושבים, ואז רבי יוחנן בן זכאי. ונתן עיניו ורבי אליעזר. נותן עיניו ברבי אליעזר, כן? פונה אליו, אמר לו, אמור לנו דבר אחד מן התורה. כולם מחכים, רבי יוחנן בן זכאי, למה הזמנת אותם? מה סיבת המסיבה? והוא פונה לתלמיד שלו, הוא אומר, בוא, תתחיל להגיד דברי תורה. אמר לו, רבי, אמשול לך משל למה הדבר דומה. לבור הזה, שאינו יכול להוציא מים יותר ממה שהיה מכניס. יש פה טעות, כמו איזה כוכבית, יש פה טעות במגרש. לא מה שהם מוציאים, מה שהם מכניס. בור לא יכול להוציא מים יותר ממה שהם מכניס. הכוונה, אותם מים שהכנסת לתוכו, זה מה שאתה יכול להוציא. כך אני, איני יכול לומר דברי תורה יותר ממה שקיבלתי ממך. מה אתה אומר לי להגיד דברי תורה? אני יכול לחזור למה שלימנת אותי. אני כבר שנים יושב אצלך, לומד, 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 כמו בור כזה ש... סופג וסופג. מה אתה אומר לי עכשיו להגיד לתורה? כל הדברי תורה שלי זה ממך. אני יכול לחזור, מה שלימדת אותי. אמר לו, עונה לו רבי יוחנן בן זכאי, אמשול לך משל למה הדבר דומה. למעיין זה שהוא נובע ומוציא מים, ויש בכוחו להוציא מים יותר ממה שהוא מכניס. כך אתה יכול לומר דברי תורה יותר ממה שקיבלו מסיני. אומר רבי יוחנן בן זכאי, אתה טועה. אתה טועה במשל, אולי אתה לא טועה בדיוק, כי באמת בהתחלה היית בור, אבל אתה כבר לא בור, אתה כבר מזמן לא בור, אתה מעיין. ומעיין מוציא מים חדשים כל הזמן. לא, זה לא בור שהמים שהכנסת אליו, זה המים שהוא מוציא. מעיין זה משהו שמפקה, מים עוז ועוז ועוז, הכל זה מים חדשים לגמרי. כך אתה יכול לומר דברי תורה שלא שמעו אבותינו בסיני, שלא יותר מה שקיבלו בסיני. איך אדם יכול לומר דברי תורה יותר משהו בסיני? סיני קיבלנו את כל התורה. יש בתורה שני שלבים, בלימוד תורה שני שלבים עקרוניים מאוד. שלב הבור ושלב המעיין. זה שלבים מאוד חשובים להבנה איך אנחנו קונים תורה, איך אנחנו עומדים מול תורה. בשלב הבור אנחנו באמת סופגים, סופגים מרבותינו, סופגים מבעלי השמועה, סופגים מהספרים ומה, כן, מתורה שבכתב, תורה שבעל פה, מהתנאים והמוראים ומהראשונים והאחרונים, ועד רבני דורנו שומעים ושומעים ושומעים, כמו בור. כן, כמו שכתוב, אני זוכר, מהתנאים, בור סוד שלא מאבד טיפה. קולטים וקולטים וקולטים. כי ההתחלה של התורה היא בקבלת מסורת הדור, כמו שעם ישראל עמד בהר סיני ושמע שמיעה של תורה, קבלה שדורשת ענווה ודורשת עמדה נפשית של להיות מתחת ולקבל, להיות בצמאון. אבל מתוך השלב של הבור, בהמשך התהליך הולך ונוצר שלב מופלא מאוד, שכל אחד, יש איזו מדרגה כזאת, איזה שלב כזה שהבור הופך למעיין. מתברר שכשאדם מקבל תורה, כשנפש יהודית מקבלת תורה, זה לא רק בור. בור זה כמו מי שיודע להקליט, כן, איזה מכשיר הקלטה, הוא שומע ויודע אחר כך לחזור על הדברים. הרב מלובביץ' היה לו חויזר כזה, היה שומע שיחות שלו בשבת 3-4 שעות, מוצאי שבת היה אומר את כל השיחה בעל פה 3-4 שעות, וככה היו יכולים לשכתב את השיחות. היה גאון בלקלוט כל מילה של הרב. וזה מדרגה עצומה, זה ענווה עצומה, זה שימוש תמיד החכמים. אבל מתוך המדרגה של הבור, מתפתחת מדרגה של מעיין. ומעיין זה כבר מי שיודע לחדש בתורה. ומי שחש שהתורה כבר שייכת אליו, וזורמת בו. ודבר מזכיר דבר, ודבר מעורר דבר. ומתחדשים חידושים, ויש פתאום תובנות חדשות. והוא מעמיק יותר, ומה שהרב שלו לימד, הוא מוצא בו טעמים חדשים. והבנות חדשות, וממשיך עם זה הלאה. וזה כבר מעיין שמוציא מים חדשים. אנחנו קיבלנו תורה מסיני בשלב הראשון בבחינה של הבור, אבל בבחינה השנייה, כל אחד מעם ישראל הוא מסוגל ממש להיות כמעיין המתגבר. והתורה שייכת אלינו, ולכן היא גם מתחדשת בנו, ויוצרת בכל אחד השפעות חדשות והבנות חדשות. הרב קוק אומר באורות התורה, שגם כשאנחנו יושבים ולומדים את אותם פסוקים בתורה, כל אחד מאיתנו את הפרשת שבוע שילמד, פרשת שבוע עם רש"י, משהו בקליטה האישית של כל אחד ואחד יהיה שונה. הוא ינביע מתוכו איזושהי הערה שונה. ואת, כל אחד עם הקליטה שלה, ואת תדבקי לפסוק הזה, והחברה תדבק לפסוק השני, ואת תשמעי את רש"י וזה. וזה יבנה בך איזה הרבעה אחרת, איזה קליטה אחרת של תורה. וזה דבר כל כך משמח. כי זה באמת מראה שבסוף התורה היא לא רק קליטה, אלא היא גם חיים. היא יוצרת איזו הנבעה אישית בכל אחד ואחד. מתוך השלב של הענבה והקליטה נוצר שלב של הנבעה וחיות וקליטה מיוחדת של כל אחד את התורה. אומר רבי יוחנן זכאי אליעזר, אתה כבר לא בור. אתה מעיין. ואתה תתחיל לומר דברי תורה ולהנביע את התורה החיה המיוחדת שלך. וזו הסיבה שאני כינסתי פה יום טוב. מטרת היום טוב היא בעצם להכריז או לתת ביטוי והכרזה לגדול הדור הבא. רבן יוחנן זכאי מפנה את מקומו לרבי אליעזר בן הורקנוס. זה היום טוב. החלפה של גדול הדור. איזה ענווה, כן? גם אנחנו צריכים מדרגה כזאת בדורנו, שאדם יודע מתי הוא סיים את תפקידו ומעביר אותו במלוא השמחה, במלוא הענווה, לדור הבא, וחונך אותו ואומר לו, אתה כבר לא בור, אתה מעיין, אני מאמין בך, סע בהצלחה, אני לא מקנה בך, הפוך, אני שמח, כל כולי שמחה במיוחדות שלך, ואתה מעיין, אתה לא המשך שלי, אתה משהו חדש, אתה ביטוי חדש, אתה אור חדש. כמה, איזה יפה זה, איזה גדולה אמיתית, והיכולת הזאת היא להעביר את הסמכות הלאה, כמו שכתוב על משה רבנו, כתוב על משה רבנו שהקדוש ברוך הוא אמר לו לסמוך את ידו על יהושע, וכתוב על משה שהוא סמך ידיו. אז זה חז"ל אומרים את הפסוק, טוב עין הוא יברך. משה רבנו עם כל עין הטובה, הקדוש ברוך הוא אומר לו יד אחת, הוא עושה שם שתי ידיים, הוא כל השמחה וכל השפע וכל האמון, הוא אומר ליהושע, אתה כן, חזק ואמץ, השם יחזק אותך ויברך אותך, ואל תירא ואל תחת. ככה מעבירים את השרשרת הדור. בעין טובה ובאמון בדור הבא. ובאמון בזה שהדור הבא הוא שונה ממני. אתה לא צריך להגיד את דברי התורה ששמעת ממני. גם, אבל לא רק. אתה לא העתק שלי, אתה תהיה מדרגה חדשה. וזה ברוך השם, זה עוד חדשה, זה מדרגה חדשה בתורה. כתוב על אברהם אבינו שהוא עשה משתה ביום יגמל את יצחק. לא כשיצחק נולד, ביום יגמל. זאת אומרת, שיצחק נגמל, הכוונה שיצחק הפסיק להיות צמוד לאברהם אבינו. הוא הפסיק להיות הבן של, במובן הזה של, כאילו, העתק של אברהם. הוא הפך להיות יצחק, הוא נגמל. הוא הפך להיות מעיין עצמאי. אז הוא עשה משתה. ביום יגמל את יצחק. זה הגדלות פה שרבי יוחנן זכאי. אמר לו, שמא ממני אתה מתבייש? הריני עומד מאצלך. אמר לרבי יוחנן זכאי, והלך לחוץ. אתם שומעים את זה, זה פדיחה. הוא אומר לו, אני מבין שאתה לא יכול לדבר כשאני פה, נכון? אתה רגיל להתבטל אליי, ואני, הצל שלי מפריע. אז אין בעיה, אני הולך. אני פשוט הולך. הנה הקהל, הנה אתה. פשוט תתחיל לדבר, אני לא פה, להתראות. משאיר אותו שם על הבמה, יוצא החוץ. זהו, אליעזר אין ברירה, רבי אליעזר אין ברירה. והיה רבי אליעזר יושב ודורש, ופניו מאירות כאור החמה, וקרנותיו יוצאות כקרנותיו של משה, ואין אדם יודע עם יום ועם לילה. מבין, נכון? זה ביטויים נדירים. זה אליעזר הזה, כן, שאף אחד לא האמין שיכול ללמוד ברכת המזון. יושב ודורש, והפנים שלו מאירות כמו הקרניים של משה רבנו, כמו חמה. כן, כמובן שהיה שם, כן, הופעה אדירה של תורה, סוף טוב אדיר של הופעה של גדול הדור החדש. הוא מסיים את הדרשה, בא רבי יוחנן בן זכאי מאחוריו, ונשקו על ראשו. אמר לו, אשריכם אברהם יצחק ויעקב, שיצא זה מחלציכם. איזה בן של אברהם יצחק ויעקב אתה. אשריכם אברהם יצחק ויעקב, שיצא זה מחלציכם. אמר הורקנוס, ההורקן, שנמצא שם בשורה הראשונה, הוא רואה את הבן שלו, שהוא בא לנדות אותו מהנכסים. למי אמר כך? למי הוא אמר אשריכם שיצא מחלציכם? אמרו לו, אליעזר בנך. אמר להם, לא ככה היה לו לומר, אלא אשרי אני שיצא זה מחלציי. יפה. למה באת בדיוק לירושלים? טוב, אז כנראה שלא רק הבן למד שיעור, והרב למד שיעור, גם האבא למד שיעור, נכון? לשמוח בבן שלך, גם כשהוא לא חרשן כמוך, גם כשהוא לא היה העתק שלך. אשרי אני שיצא זה מחלציי. היה רבי אליעזר יושב ודורש, ואביו עומד על רגליו. הורקנוס עכשיו נעמד מתוך כבוד לבנו. כיוון שראה אביו עומד על רגליו, נבהל. אמר לו, אבא שב, שאיני יכול לומר דברי תורה, ואתה עומד על רגליך. איזה ענווה מדהימה הזאת. זה שיעור גדול באמת. לפעמים אנחנו ככה הולכים ולומדים, וכן עכשיו תלך למדרשה, זאת השם, מחכים מי, ולומדים, טוב, אני אתקע מסתכלים על ההורים, וגם, תמיד גם חושים פחות יודעים, פחות למדו, לפעמים, אני יודע, לפעמים הרבה יותר מאיתנו, לפעמים פחות. אצל אליעזר בטוח שאבא שלו יודע פחות ממנו. אבל אליעזר לא השתמש בזה חס ושלום לטיפ טיפה של התנשאות מעל אבא שלו. הפוך. אין דבר כזה שאני אומר דברי תורה ואתה עומד. כל מה שיש לי זה ממך. כיבוד הורים והבנה שכמה שאנחנו אחר כך מפתחים את מה שההורים נתנו לנו. זה הכל לפתח את מה שההורים נתנו לנו בפנים. כל התורה תוציא לפועל את המשך מסורת הדורות, והיא לא תבוא בהנגדה למה שקיבלנו מהבית, היא תבוא כדי לפתח את מה שקיבלנו מהבית. לכן אליעזר אומר, אני לא יכול לדבר על דברי תורה כשאתה עומד על רגליך. שיעור גדול מאוד. אמר לו בני, לא על כך באתי, אלא לנדותך מנכסיי. אומר לך, אני אגיד לך את האמת. אני באתי לפה, מטרות אחרות לגמרי. ואתה שבאתי לראותך וראיתי כל השבח הזה, אני נעלם, כן. מה? אתה הופך להיות פה גדול אדון? הרי אחיך מנודים מהם והם נתונים לך במתנה. הוא כן, הוא נוצר, לא אדם של פשרות, של לא אדם מתון, נכון? אדם כסח, כן? אז הוא בא לכסח את אליעזר, עכשיו הוא רואה שאליעזר הוא יותר מהאחים שלו. והם אמרו לי לנדות אותך, אז הם לא מקבלים גרוש, אתה מקבל הכל, אתה עשית לי החיוב בכבוד. אמר לו, והרי אני איני שווה אלא כאחד מהם. אמר לו, מה פתאום? אני זכיתי ללמוד תורה, אני לא שווה יותר מהאחים שלי. פשוט זכיתי. הזכות הזאת, אני מודה להשם, שלא נתן לי להשתיק את הבכי שלי באותו יום, ושלח לי את אליהו הנביא, ושלח לי את כל מיני שליחים, ונתן לי אומץ, ונתן לי סבלנות, ונתן לי את הרצון הזה לעלות לירושלים, לממש את החלומות שלי. אני בטח לא שווה יותר מהאחים שלי. אילו קרקעות ביקשתי מלפני הקדוש ברוך הוא, היה לפניו ייתן לי, שנאמר להשם הארץ ומלואה, תבל ויושביה. אילו כסף וזהב ביקשתי, היה נותן לי, שנאמר לי הכסף ולי הזהב, נאום השם סוכות. אלא לא ביקשתי מלפני הקדוש ברוך הוא, אלא תורה בלבד, שנאמר על כל, על כן כל פיקודי כל אישרתי, כל אורח שקר סנאתי. אנחנו נסיים אליעזר את האמירה שלו לאבא ולנו, כן? אומר אליעזר בן הורקנוס, תראה אבא, אני פשוט הלכתי עם הרצון, הלכתי עם הנשמה, ובדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. השאלה באיזה דרך הוא רוצה ללכת, מה הוא שם כנקודת הליבה של מסע החיים שלו, מה הוא מסמן בתור הדבר שהוא האחד שאלתי שלו. הוא האחד שאלתי שלו. דוד המלך, היו לו הרבה רצונות, נכון? הרבה והרבה עניינים, הרבה רצונות כלליים, פרטיים, הוא עשה כל כך הרבה דברים, אבל הוא עדיין אומר, אחד שאלתי מבית השם. יש לי רצון אחד שהוא הרצון היותר מרכזי. נקרא רעבה דרעבים. מה זה רעבה? דרעבים זה רצון. רעבה זה רצון. הזמן של סעודה שלישית נקרא רעבה דרעבים, רצון הרצונות. למה? כי בסעודה שלישית, כשאנחנו יושבים בשיא של השבת, אחרי שהנשמה שלנו הלכה וספגה את קדושת השבת, אנחנו נמצאים שם באיזושהי נקודה שאנחנו נפתחים לרצון של הרצונות. לא לרצונות הפרטיים המסוימים שהם כולם חשובים ועיקרים, אבל מה התשתית של הרצונות? ולכן זה לא בכדי שזה בדיוק הזמן שאנחנו מתעוררים בכיסופים ובשירים של כיסופים לקדוש ברוך הוא, לעם ישראל, לתורה ולקדושה. כי שם אנחנו נוגעים ברצון הרצון, עבד הרעבים. אחד שאלתי. ולכן אומר אליעזר, זה הנקודה, יש לנו כל כך הרבה אפשרויות בחיים, מה לסמן בתור מטרת העל. יכולתי לבקש כסף וזהב, יכולתי לבקש קרקעות, יכולתי לבקש הרבה דברים אחרים. האחת שאלתי שלי היה לבקש את השם. לבקש את השם זה לבקש תורה. כדי שמתוך זה אני ידע איך לחיות את החיים האלה, ומה נקודת האמת והגודל, התאורה שנמצאת בחיים. וזה מה שהשם נתן לי. כי הרבה פעמים, כמה פנים לפנים, הקדוש ברוך הוא הולך איתנו לפי הרצונות שלנו, לפי מה שאנחנו פותחים למטה. ככה, והשם טוב דורש על הפסוק, השם צילך על יד ימיניך. הוא אומר, בהשם טוב, הפסוק אומר, בוא נגיד קודם כל מה הפשט לפני הדרשה שלה, בהשם טוב, השם צילך על יד ימיניך, השם צילך, השם עושה לך צל, השם מגן עלינו. נכון, השם צילך על יד ימיניך. השם מציל אותנו, מגן עלינו, משוחח עלינו. והשם טוב היה דורש את זה באופן חדש. והוא אומר, השם הוא כמו הצל שלנו. מה שאנחנו עושים מלמטה, הצל הולך אחרינו, נכון? השם שם את היד, הצל הולך אחרינו. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, מה שאתם תלכו מלמטה, מה שאתם תפתחו מלמטה, זה השם יהיה צל כנגדנו. הכל מתחיל מהרצונות שלנו מלמטה. וככל שאנחנו באמת באים עם הרצונות הטהורים, לב טהור ברא לי אלוקים, ורוצים באמת שהאחד שאלתי שלנו יהיה באמת במקום הגדול והיוצר, היותר עושה רצון השם ומחפש לעשות רצון השם, ללמוד את רצון השם, להשתייך אליו, לחיות אותו כליבת החיים, ממילא, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, מזכה אותם, להיות מעיין של טוב, בהתחלה בור של טוב, אחר כך מעיין של טוב. זהו, סיפור מופלא, נכון? זה אליעזר בן הורקנוס. התלמיד שלו, רבי עקיבא, גם כן, הוא לא, גם זה סיפור, ללמוד אותו בפני עצמו, כן, אבל האנשים האלה שבאו לעולם התורה לא כמובן מאליו, לא כי זה היה בכיס שלהם, לא כי ככה היה נהוג בחברה, אלא כי זה האחד שאלתי שלהם, לא במקרה הם יצאו בסופו של דבר האנשים הגדולים. זה עניין של תורה. עניין של תורה זה באמת כל עניין של רצון. לא של כישרון ולא של הפוך, של ענווה ושל רצון. ושל שמחה, באמת בזכות הזאת, זה עוד השם. בוודאי, תמיד.
בסוף בגלל שלא רוצה להמצא את זה, שמעצמו אותו, אבל מאיפה יש לו כל כך הרבה ביטחון, שמה שמרצה, אתה משפח הוא יצא לזה. שמעת מי שרוצה, אבל אתה לא מביא
את זה. זה שאלה מעולה, כן. אני לא חושב שאליעזר ידע, כשהוא נכנס, הוא בטוח לא ידע, נכון? כשהוא נכנס לעולם התורה, הוא לא ידע שבסוף הוא יצא גדול הדור. עד היום הזה של ההכרזה הוא לא ידע. ולא על דף זה כן הוא נכנס. אבל הוא ידע דבר אחד, שהתורה, מי שרוצה בה, אז הוא קונה אותה. עכשיו הוא קונה אותה, מה זה אומר? שהוא יהיה אחר כך מלמד, שהוא יהיה אחר כך מורה באול? לא, זה בכלל לא נקודה. אבל הוא יקנה את החיבור לקדוש ברוך הוא התורה מה. כן? וזה מה שאליעזר ביקש, ואת זה הוא קיבל. כן? עכשיו זה נכון, אין לנו, אנחנו לא, חדש ברוך הוא, זה לא תעודת ביטוח, שבדיוק מה שאנחנו מבקשים במימדים הספציפיים, כן? קשור לסוגיית התפילה, צריך להאריך בזה. אבל כשאדם מכווה את רצונותיו לטוב, אז יוצא מזה טוב. האם הטוב באמת יבוא לידי ביטוי באופנים המדויקים שבהם יכול להיות שיהיה הפתעות. בטוח יהיה הפתעות. כן, כן, כי אנחנו לא מקבעים את הטוב על פי תמונות ספציפיות שאנחנו מפסלים אותו אליהם. זה דבר קצת מסוכן. כן, אני יודע בדיוק, יש כאלה שהכל מעוצב להם, הכל מתוכנן להם, אני יודע איך זה ייראה ומתי אני אתחתן ואיך יראה המשפחה שלי וזה יהיה ככה וזה ככה. צריך להיזהר מזה, להיזהר מזה. צריך בעיקר לרצות. לרצות את הדברים הטובים ולגדול. וממילא ללמוד ביחד עם הקדוש ברוך הוא מה הוא מלמד אותי ואיך הטוב שאנחנו מצמיחים בתוכנו הולך ומתגדל ונרקם בתוך המציאות. כן? לא לפסל אותו, לא להיות בעלים על הטוב, להיות שייך אליו. אבל באמת, עם גדולה, בלי פחד. כן? זה הנקודה. עיקר הנקודה, רצון כתוב ברצון מלשון צינור, אותיות צינור, רצון בצינור זאת. אבל ברגע שאני פותח את הרצונות הטובים, אני הופך להיות צינור של טוב. וכשאני צינור של טוב, בעזרת השם זה יופיע. כן? איך זה יופיע? מכאן או מכאן? באופן שתכננתי, באופן שלא תכננתי. יהיה מעניין, בטוח. בסדר? הערות, שאלות? טוב, אז עד כאן מהר"ל לא נספיק היום, בסדר? אבל שבוע הבא. ברוכות יהיו, בעזרת השם.